התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה. נשמתה דאורייתא מזמינה לשיעור בספר התניא עם הרב יהודה כהן בימים ראשון עד רביעי בשעה 9 בערב ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים. בקהל חסידים עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
רדיו קול חי 93 FM 92.8 ירושלים והסביבה. אנחנו כאן יום רביעי בערב, ערב טוב למאזיננו. אנחנו בתוכנית בקהל חסידים, ערב טוב לרב ברוד.
ערב טוב לך חיים ולמאזינים כמובן.
הרב ברוד, אנחנו בתוכניתנו הרגילה ואנחנו נעסוק בכמה דברים, נשוחח על נושא בחסידות, סיפור חסידי, דמות בחסידות, שיעור בתניא, חמישה דברים ועבורת החסידי. אנחנו לקראת פרשת המרגלים. אחד הפירושים לנפילה לכאורה או שלא לכאורה של המרגלים זה שהם הגיעו לארץ ישראל אחרי שהם עברו את המדבר, וכל ההנהגה במדבר הייתה הנהגה ניסית, והם הגיעו לארץ ישראל ופתאום צריך לחרוש, לזרוע פוליטיקה, מיסים, לעבוד. היה להם חשש של איזושהי נפילה רוחנית, וזה אולי הסיבה שהם חזרו בחזרה אל משה ואמרו לו, קשה, קשה, קשה הסיפור הזה, אולי נוותר על כך, אולי. מה קורה עם החסידות בעניין הזה? הערבוב בין הרוחניות לחיי המעשה, אולי יש בזה משהו לכתחילה או זה רק בדיעבד?
כן, זאת נקודה שהחסידות מאוד מדגישה בעניין הזה של פרשת המרגלים, שהרי הם היו אנשים, אנשים גדולים, מה פתאום הם פתאום טעו בחטא כזה, אלא זה נבע מתוך כוונה טובה. הם חשבו שהאידיאל הגדול זה להיות סגור בדלת אמות של תורה וקדושה, ואין מצב אידיאלי מזה מאשר המדבר. יכנסו לארץ, ארץ אוכלת יושביה, אנחנו נשקע בתוך ענייני החולין ואנחנו עלולים ליפול. אבל זה היה חטא, כי רצון הקדוש ברוך הוא דווקא שאנחנו נהיה בתוך ענייני החולין, ולשם נכניס את הקדושה, ובעניין הזה אנחנו נעסוק בהמשך.
מנקודת מבט של החסידות.
כמובן.
ואנחנו כאמור מתחילים עם הסיפור החסידי. בבקשה רב ברוד.
כן, אז הסיפור החסידי, כדרכנו אנחנו מנסים להביא סיפורים שמלמדים אותנו. אחת התופעות שאנחנו רוצים הרבה בסיפורי חסידים, זה מה שנקרא טעויות כביכול של הצדיקים. הרבי טועה, הוא אומר משהו שהוא לכאורה לא במקום, אתה רוצה שהוא יסדר משהו בעיר אחת, הוא שולח אותך לעיר אחרת, ואתה רוצה להעמיד אותו על טעותו.
החסידים תמהים על כך, ואחר כך נמצא פתרון.
מי שתמה על כך איננו חסיד.
עד כדי כך.
החסיד האמיתי צריך לדעת שהרבי לא טועה, ואם הוא אומר משהו שנראה טעות, לך עם זה, ושם תבוא ישועה. ויש לנו סיפור שממחיש את העניין הזה. היה יהודי, שהוא היה, כמו שאומר, באותם ימים, היה יהודי כפרי, התפרנס מבית מלון שהוא חכר מהפריץ המקומי. יום אחד, הפריץ מודיע לו, עד כאן, השנה קצת פיגרת בתשלומים, לא רוצה להמשיך. בסוף השנה אתה עוזב את הפריץ, לוקח את אשתך וילדיך והולך למקום אחר. אני מחכיר את המלון למישהו אחר. חושב היהודי מה הוא יכול לעשות, ואז עולה בדעתו רעיון. לפריץ הזה, כמו שבאותם ימים היה מקובל, יש לו המושקה שלו, יש לו היהודי שהוא ככה מנהל לו את העניינים. היהודי הזה הוא יהודי שהוא עכשיו יהודי ראי שמיים, ובטח האדמו"ר הצמח צדק נערץ בעיניו. אז הוא ילך אל האדמו"ר הצמח צדק ויבקש ממנו שישלח מכתב ליהודי הזה ששמו היה מוישה, שיפעל אצל הפריץ להשאיר את החוכר הזה על נחלתו. יצא אל האדמו"ר הצמח צדק, נכנס אליו, שפך את ליבו, והרבי נענה לו, ישב וכתב מכתב לרב מוישה. יוצא היהודי מהרבי, הולך הביתה, למחרת הוא חוזר שוב. הוא פוגש את בנו של הרבי שם, שואל אותו, בנו של הרבי, מה אתה עושה כאן? הרי רק אתמול היית כאן. אומר לו, כן, הייתי אתמול וביקשתי מהרבי מכתב, אבל הרבי טעה. במקום לתת לי מכתב למוישה פלוני, שהוא המנהל העניינים של הפריץ, הוא נתן לי מכתב למוישה אחר, בעיר אחרת. נפלה כאן אי הבנה, נפלה כאן טעות. אומר לו בנו של הרבי, אין דרכו של אבי לטעות, ואם הוא שלח לך, אם הוא מסר לך מכתב למוישה השני, אני מציע לך שתעשה כדבריו. התפלא היהודי, מה יש לו עם המוישה השני? לא מכיר אותו בכלל, מה הוא בכלל שייך לפריץ? טוב, אבל אמרו לו, אז הוא הולך. מגיע לאותה עיר או עיירה, מגיע למוישה הזה ואומר לו שיש לו מכתב מהרבי הצמח צדק. הוא פותח עליו זוג עיניים תמהות ואומר, לי מכתב מהרבי הצמח צדק, אין לי שום קשר איתו. הוא פותח את המכתב והוא קורא שהרבי מבקש ממנו להשתדל אצל פריץ פלוני עבור היהודי הזה. והוא שוב אומר, אני לא מכיר את הפריץ, אין לנו שום קשר, יש כאן אי הבנה. אבל הוא כבר אמרו לו שאין אי הבנות, אז אומר, אם הרבי שלח לך את המכתב, בטח הישועה יכולה לבוא דרכך. אומר לו המוישה הזה, תשמע, תישאר אצלי, נראה מה יהיה. נשאר אצלו בערב, בלילה שומעים דפיקות בדלת. בעל הפונדק, מוישה הזה, מסתכל מהחלון, רואה, הגיע איזושהי קרקרה מכובדת. גם היהודי שלנו מסתכל מבעד החלון, והנה הוא רואה הפריץ, הפריץ שלו. הוא הגיע, הגיע לפונדק, אז הוא מיד יוצא ואומר למוישה, זה דע לך, האורח שבא אליך עכשיו,
זה הפריץ
שלי. טוב, אומר לו מוישה הזה, תשאר בחדרך ואני אשתדל לעשות את המקסימום. הוא קיבל אותו בצורה הכי יפה, פתח לפניו שולחן, העניק לו את הארוחה המפוארת והמכובדת ביותר. ואז כשבא הפריץ לשלם לו, הוא אומר, חלילה וחס, אני מאדם מכובד כמוך, לא אתול פרוטה. מה זאת אומרת? הרי זה עלה לך כסף וזו פרנסתך. לא, 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 אבל אתה בשבילי זה כבוד שבאת אליי. אני ממש בשום פנים ואופן לא אקח ממך תשלום. טוב, אז אם כן, מה אני יכול לעשות בשבילך? אז אם אתה יודע מה, אם אתה רוצה לעשות בשבילי משהו, יש לי בקשה קטנה. יש לי אח שהוא גר באחוזה שלך, והוא חוכר שם את הפונדק המקומי, קוראים לו כך וכך. אם תוכל לדאוג ככה להקל עליו את התנאים ושהוא יוכל להתפרנס בכבוד. אבל מעניין, דווקא לאחרונה אמרתי לו שהוא לא יוכל להמשיך אצלי. אבל טוב, אם אני רואה, אם אתה אדם כל כך טוב, בטח גם אחיך הוא אדם טוב, אז אני חוזר בי. ותדע לך שהאמת היא, הוא אומר לו, שאני לא כל כך רציתי להפסיק איתו את הקשר. דווקא זה היה טוב. אבל מוישה, מנהל האחוזה שלי, הוא זה שדיבר על ליבי שאני אגרש אותו, כדי שהוא יוכל לתת את המקום לקרוב משפחתו. ואז הוא הבין שכשהרבי אומר, הרבי לא טועה.
דוד ורדיגר, עצת השם.
עצת השם ליילום תעמוי מחשב אסלי בוי לטופו ועבודוי מחשב אסלי בוי לטופו ועבודוי כי אומר ביי היציבו ויימוי עצת השם Hey, you know me tamoy. Machivoy sleep, boy le to boy for doy. Machivoy sleep, boy. השם ויגנום את המוי מחשיב אוי סלי בוי לטובו בוי בודוי מחשיב אוי סלי בוי לטובוי בודוי כי היא אומר ויהי
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה. נשמתה דאורייתא מזמינה לשיעור בספר התניא עם הרב יהודה כהן בימים ראשון עד רביעי בשעה 9 בערב, ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים.
חזרנו אליכם לאחר הפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ברוד. הרב ברוד, בפתיחת התוכנית הזכרנו את העניין של ההנהגה, הנהגה ניסית בחיי העולם הזה, קישרנו את זה עם המרגלים שנכנסו לארץ ישראל. איך החסידות מקבלת את העניין הזה? האם זה משהו שכך צריך להתנהג, כך צריך לנהוג, לקחת את חיי העולם הזה ולקדש אותם?
אז האמת היא שאנחנו מוצאים שכבר בזמן התלמוד התנהל דיון גדול בשאלה, מה יותר גדול? לימוד תורה או קיום המצוות. יש את הגמרא במסכת קידושין שמספרת על הדיון שהיה בעליית בית נדזה בלוד, שם הסבו רבי טרפון והזקנים בשאלה, תלמוד גדול או מעשה גדול? ורבי טרפון אמר מעשה גדול, רבי עקיבא אמר תלמוד גדול, והמסקנה היא שתלמוד גדול שמביא לידי מעשה. זאת אומרת, יש מעלה בתלמוד ויש מעלה במעשה. אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, נקפוץ קצת לחג הסוכות. הרי יש לנו את ארבעת המינים, והאתרוג הוא מסמל את היהודים שיש בהם גם תורה וגם מעשים טובים, הלולב מסמל את היהודים שיש בהם תורה והם בהם מעשים טובים, ההדס שיש בהם מעשים טובים והם בהם תורה, והערבה שהם בה לא תורה ולא מעשים טובים. אבל על פי הסדר הוא שהאתרוג הוא הראשון,
ולקחתם לכם.
והשני הוא הלולב. עכשיו אני שואל אותך, אם אתה צריך לבנות סדר, ואומרים לך ככה, יש אחד שיש בו גם תורה וגם מעשים טובים, יש אחד שהוא לומד תורה אבל הוא לא מקיים, יש אחד שהוא לא לומד אבל הוא מקיים, ויש אחד שהוא לא לומד ולא מקיים, איפה היית שם את השני, את זה שהוא לומד תורה ולא מקיים? היית שם אותו במספר 2?
כן, למה לא?
אני חושב שאני שם אותו אחרי הערבה. אחד שלומד תורה ולא מקיים? הרי גמרא אומרת על אחד כזה שנוח לו שנהפכה שלייתו. נוח לאחד כזה שהוא לא יבא לעולם. יודע, לומד תורה ולא מקיים, וזה מספר 2, ויותר מזה. את הברכה אנחנו מברכים על מה? על נטילת.
אתה לולב.
לולב. דווקא כנגד אלה שלומדים תורה ולא מקיימים. מסבירה החסידות שלא זו הכוונה. לא, חלילה לומר שהלולב הוא יהודי שלומד תורה ולא מקיים. כי באמת יהודי כזה הוא יותר גרוע מערבה. אלא פירוש הוא כזה. יש יהודי שהוא האתרוג, שהוא גם לומד תורה, וגם הוא עוסק בענייני
חיי
העולם, ואז יש לו גם תורה וגם מעשים טובים. יש יהודי שהוא נמצא בדלת אמות של תורה. ברור שהוא מקיים כל מצווה שהוא יכול לקיים, אבל באופן מעשי אין לו כל כך אפשרויות לקיים מצוות, כיוון שהוא פחות בא במגע עם ענייני העולם. הוא לא יכול לקיים מצוות שקשורות בלקט שיחה פאה, כי הוא לא חורש ולא זורע. אין לו דברים שקשורים למסע ומתן, כי הוא לא מתעסק במסע ומתן. אז יש לו תורה, ואין לו מעשים טובים, לא כי הוא לא רוצה לקיים. כי אין לו גישה למעשים טובים. אז מצד אחד יש כאן מעלה מאוד גדולה, מעלה של תורה, יהודי שכל כולו קודש לתורה, ולכן מברכים. את הברכה מברכים על הלולב, כי זו המעלה של תורה. ולכן גם הטעם בפשטות, למה מברכים על הלולב? כי הלולב הוא גבוה יותר משאר המינים. אז גבהות בגשמיות נובעת מגבהות ברוחניות. יש גבהות מיוחדת ליהודי של תורה. לכן מברכים על הלולב. אבל כשאתה רואה מי הוא האידיאל שלנו, זה דווקא האתרוג. זה יהודי שהוא גם לומד תורה. מקדיש את כל היתותיו הפנויות ללימוד תורה, אבל גם יש לו מעשים טובים. החסידות רואה מעלה מיוחדת ביהודי שנמצא בתוך ענייני העולם ומכניס את הקדושה לענייני העולם. ולמעשה זה היה הוויכוח בין משה למרגלים. המרגלים באו וטענו, אנחנו רוצים להיות יהודים של קודש. אנחנו נבחרנו על ידי הקדוש ברוך הוא להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, נהיה במדבר, נהיה אנשי קודש, נעסוק אך ורק בעניינים רוחניים, לא נתעסק עם העניינים הגשמיים. אם ניכנס לארץ, כמו שהזכרנו, ארץ אוכלת יושביה, היא תאכל אותנו, היא תוריד את...
היא תנגוס ברוחניות שלנו, לכאורה.
תנגוס ברמה הרוחנית שלנו. וזה חטא, כי רצון הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה להשכין את הקדושה דווקא למטה. הרי אם לא העניין הזה, לא הייתה צריכה להיות כל הבריאה. יכולנו להישאר למעלה נשמות.
מלאכים.
מלאכים או נשמות תחת כיסא הכבוד, והכל היה בסדר. היינו שרויים בעולם של קדושה. כל האתגר, והחסידות מדגישה את זה, זה להכניס את הקדוש ברוך הוא לכל פרט ופרט בחיי המעשה. ולכן, זה שיש סדר כזה, יש לנו את החלוקה של יששכר וזבולון. בפועל, יששכר הם המעטים, זבולון הם הרבים. אז תגיד, זה אילוץ, כן? כי בפועל צריכים להתפרנס וצריך לעבוד וצריך שיהיה מישהו שיממן את היששכר, את אלה שעוסקים בתורה. אבל גם האילוץ הזה מראה לך שזה הסדר שקבע הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קבע סדר שמאלץ את רוב בני ישראל לעסוק בענייני עולם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהם יחדירו את הקדושה לתוך ענייני העולם. לכן יהודי, שמסיבה, ברור שיהודי צריך לשאוף להיות יהודי של תורה, אבל אם מסיבה כזאת או אחרת, ההשגחה הפרטית
כיוונה אותו,
מכוונת אותו, להיות יהודי שמתעסק בענייני פרנסה, בענייני עולם, הוא לא צריך לראות בזה איזשהו מצב שהוא כאילו לא נמצא במקום הנכון, הוא נמצא בגלות. מצד אחד צריכה להיות בו תשוקה לחזור לתורה.
אבל זה מקומו.
אבל הוא צריך לדעת שהוא צריך להחדיר את הקדושה בכל פרט ופרט של החיים שלו.
לקדש עולם במלכות שדי.
לתקן עולם.
לתקן.
ולעתיד לבוא, כשתבוא הגאולה, אז באמת יהיה הזמן שאנחנו כולנו נעסוק אר ורק בתורה, כמו שהרמב״ם אומר שבאותו הזמן, אז נהיה פנויים לעסוק בתורה וחוכמתה, וזה כבר עניין בפני עצמו.
כן, לעתיד לבוא. ערב טוב לרב אהרון כאן, המעיתון בקהילה. רב אהרון, על מי נשוחח, על איזה דמות בחסידות נשוחח היום?
ערב טוב. היום אנחנו נשוחח על האדמור רבר מקרלין, הרבר השני, שהוא היה בעצם נכדו של רבר הגדול מקרלין, מייסד שושלת קרלין, שהיה תלמידו של המגיד הרב הקדוש רבי רב דוב בר ממזריץ'. רבר מקרלין נולד לאביו רב אושר מסטולן, שהוא היה בנו של רבר הגדול מקרלין הראשון, והוא נולד בערב ראש חודש סיוון תפקוף סמך ב' והסתלק בביותו כבן 70 בטוב סיוון, י' ז' בסיוון, תו ר' למד ב', היה עוד קצת כבר היה שבוע.
זאת אומרת שהשושלת היא שהיה רב אהרון הגדול, אחר כך היה תלמידו רב שלוימה.
אחר כך היה תלמידו רב שלוימה.
ואז חוזרים חזרה לנכד.
אחר כך היה לו בן שקראו לו רב אושר מסטולן, שגם הוא הניג את החסידות.
רגע, רב אושר הוא הבן של...
של רב אהרון מקרלין.
של רב אהרון.
כן. ואנחנו כרגע מדברים על רב אהרון שהוא בנו של רב אושר, שהוא, כמו שאמרתי, הסתלק ביהודיין סיוון בדרך לנישואי נכדתו על אם הדרך בעיר מולינוב שבפלח ולין, ושם הוא גם כן נטמן. אגב, חסידי קרלין מרבים, כשהם מדברים, משוחחים על רבר מקרלין, הם בעיקר מדברים לרוב על הרבר הזה, הנוכרי שאנחנו כרגע מדברים עליו, שהוא חיבר את הספר בית הארון, שהוא ספר מאוד מאוד חשוב, בעצם ספר היסוד של חסידות קרלין. מספרים שפעם הוא עשה סיום על ספר תורה שהוא כתב, והוא שלח לשאול את רבי, היה אחד הגדולים, רבי מרדכי פינסקר, אם הוא צריך לברך שחיינו בגמר כתיבת ספר התורה. אז רבי מרדכי פסק לו שהוא יברך שחיינו, והוא כדרכו בירך שחיינו בהתלהבות עצומה בכל רעש גדול. אחר כך רבי אהרון שואל את רבי מרדכי, למה אמרת לי לברך ברכת שחיינו כאשר הדבר שנוי במחלוקת בין הפוסקים? אז רב מרדכי אמר לו שעל ברכת שהחיינו שכזו, כל הדעות מודים שצריך לברך. הוא ידוע שהוא אמר שאמרו עליו, הרב הקדוש מקוברין אמר עליו, שהעולם חושב שהוא תקיף ואדם חזק ושמח. כך למשל הוא אמר שעצבות מראה שחורה, הוא אמר שמראה שחורה זה הדבר, אחד הדברים הכי חמורים, היה מרבה לדבר על מראה שחורה ועל עצבות. ואז הרב הקדוש מקוברין אמר עליו שהאמת שאין לב נשבר כמוהו, וכל התנועות שהוא עושה ונראה מהם שהוא אדם חזק ושמח הם רק פעולות להתחזק בהם בשמחה. בנוסף הוא היה מאוד מאוד מרבה לעודד את הנושא של מסיבת מרעים שישבים חסידים ביחד, והוא כתב בספרו לחסידים שאל תחשבו שמן ההכרח לדבר דברי חסידות ביניכם, רק אם השם יתברך בעזרכם ועולים במחשבותיכם דיבורים מועילים לעבדות השם, הרי טוב. אבל ואם לאו, ואין לכם איזשהו דיבורים כלשהם, יושבים בדומיה מתוך האהבה, וזה דבר גם כן שמועיל לעצמו. אגב, כבר בתור ילד, ידוע שהוא היה כבר גדול, אבא שלו פעם, מספרים על אבא שלו פעם הגיע יהודי, שמסר לו איזה פתקה, ובבקשה, אותו יהודי היה צריך משום מה לשלג. והאדמו"ר רב אשר בירך אותו שהוא יצליח. וכשהוא התפלל, אז הוא חזר, במהלך תפילת שחרית, הוא חזר פעמים רבות על הפסוק, הנותן שלג כצמר כפור כאפר יפזר. רב אהרון הבן שלו היה אז ילד בן 6, וכשהוא שמע שאבא שלו אומר את התיבות האלה בהתאמה, אז הוא קרא לאומתו, ישלח דברו וימסם, כלומר שהשלג ימאס. אז רב אושר הראה לעברו בתנועת ידו, כאילו הוא רמז לו, כאילו, נו, למה אתה מקלקל את הבקשה? אז רואים שכוחו כבר היה גדול כשהוא היה ילד. וכשהוא נפטר, ידוע, אחד מחתניו היה רב אבומיאנקי מסדיגורה, הוא היה חתנו, ולאחר שהוא נפטר, אחר שחמיב נפטר, אמר רב אבומיאנקי מסדיגורה כך, היחיד חי העולמים, אמנם נשאר אותו היחיד חי העולמים, אבל אחד שיאמר יחיד חי העולמים, כפי שאמרו חמי, לא נשאר בעולם בדומה לו.
תודה. תודה לרב אהרון קנה מעיתון בקהילה, על הפינה דמות בחסידות.
כל טוב, ערב טוב. שלום.
יש מחי השמיים, סוג אל הורת. 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 הירם היום, הירם היום, hayiram hayo mimloi oy hayiram hayo hayiram hayo 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 hayiram hayo mimloi oy ram hayo hay ram hayo hay ram hayo min loy oy מחי השמיים סוג אל הורת. יש מחי השמיים סוג אל הורת. יש מחי השמיים סוג אל הורת. יש מחי השמיים סוג אל הורת. הירם היום, הירם היום, הירם היום, מימלוי אוי, הירם היום, הירם היום, הירם היום, מימלוי אוי.
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה. נשמתה דאורייתא מזמינה לשיעור בספר התניא עם הרב יהודה כהן בימים ראשון עד רביעי בשעה 9 בערב ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים.
ואנחנו בחלק האחרון של תוכניתנו בקהל חסידים, וכעת חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות רחמס טריבקה.
ובכן, חסידות רחמס טריבקה מתחילה בבנו הצעיר של רבי מרדכי מצ'רנוביל. לרבי מרדכי היו 8 בנים ו3 בנות, וצעיר הבנים היה רבי יוחנן. הוא פנה לעיירה קטנה שנקראת רחמס טריבקה בערבות אוקראינה, ושם הקים חצר חסידית שהצטיינה בפשטות הליכותיה, בתום לב ובענווה פנימית עמוקה.
אחד הדברים המופלאים בחסידות רחמס טריבקה הוא הנהגה משותפת של שני אחים שחזרה על עצמה בכמה דורות. זה מתחיל אחר הסתלקותו של רבי יוחנן, שהניח 4 בנים. הארבעה מילאו את מקומו כאחד, והיו עורכים את התפילות ואת הטישים יחדיו. מראה מרטיט לב היה כאשר לאחר תפילת ליל שבת היו 4 האחים הצדיקים הולכים אל חדרו של אביהם, שכאמור הסתלק לעולמו, פותחים ברעדה את הדלת ולוחשים גוד שבס.
אחד האחים, רבי מנחם נוחום מרחמס טריבקה, עלה בשנת תרפ"ו לירושלים עם 2 בניו, רבי אברום דוב ורבי דוד. זמן קצר קודם הסתלקותו אמר האב על 2 בניו, אמר כך, טוב שהם כאן, הם ינהיגו, הם ראויים להנהגה. ואכן הם ניהלו את העדה שוב יחדיו, כאיש אחד בלב אחד. הם היו מקבלים את הציבור כששניהם יושבים יחד בחדר, והיו חותמים יחד על המכתבים ששלחו.
לאחר הסתלקותם, הניג את חסידות רחמס טריבקה רבי יוחנן, בנו יחידו של רבי דוד. בימיו התעצמה החסידות והייתה למעצמה של תורה וחסידות ועבודת השם בענבה ובפשטות. בשנת תשמ"ב הסתלק רבי יוחנן, ושוב חזרה המסורת של הנהגה משותפת על ידי שני אחים, רבי ישראל מרדכי זצ"ל ואדמו"ר הנוכחי מארצות הברית, ייבדל לחיים טובים ארוכים. האחדות נמשכה אף על פי שרבי ישראל מרדכי הניג את העדה בירושלים, ואילו אחיו מיקם את משכנו בארצות הברית. החסידות נשארה מאוחדת, ועל בניין הישיבה בירושלים התנוסס שלט, שזו ישיבה בנשיאות מרנן האדמו"רים שליטה. ניסוח שאין דומה לו בעולם החסידי.
כיום מונה חסידות רחמס טריבקה בירושלים כ-350 משפחות, גם בארצות הברית יש גרעין נכבד של החסידות. ישיבת רחמס טריבקה בירושלים היא אבן שואבת לבחורים רבים, גם כאלה שאינם שייכים לחצר הזאת דווקא, אבל הם מבקשים לספוג את הרוח המיוחדת המאפיינים את הישיבה.
אלה היו 5 דברים שלא ידעתם על חסידות, והפעם על חסידות רחמס טריבקה.
הגענו אל השיעור בספר התניא שימסור לנו הרב יחזקאל סופר. ערב טוב הרב סופר.
ערב טוב לך הרב ברוד, ולך רב חיים פלם, ולכל מאזינינו הנכבדים. לאחר סיום 8 פרקים לבעל התניה, סיימנו את ההיכרות עם שתי הנפשות, שורשן, אופיין של כל אחת מהם, ותיאור כוחותיה ולבושיה. לאחר שהכרנו את כלי השחמט של השחור והלבן, ואופן תפקודו ומהלכיו של כל כלי, אתה מפרק ט' ואילך נלמד את מיקומם ואת מצב הפתיחה של כלי הלבן וכלי השחור, ומהו קו התכלית שכל צד מעוניין לכבוש בסיום המשחק. ובהנחה שהאדם הוא יצור פסיכו-פיזי, גוף ונפש יחד, הרי כשם שכללות הנפש אינה באה לידי ביטוי בלי כלי הגוף, או כשם שכל כוח פרטי של הנפש דרוש לו כלי ספציפי בעבר מסוים המתאים רק לכוח זה, כגון כוח השמיעה באוזן, כוח הראייה בעין. כך מסביר הרבי הזקן, סביר להניח שכל אחת משתי הנפשות, שהן כל כך שונות במהותן ואופיין, יש לכל אחת מהן אזור מסוים בגוף, בו היא מתבססת ומשם היא פועלת. כפי שמתאר זאת בעל התניה בלשונו. והנה מקום משכן נפש האלוקית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל, הוא בלב, בחלל השמאלי, שהוא מלא דם. הוא כתיב כי הדם הוא הנפש. ולכן כל התאוות והתפארות וחס ודומם הם בלב. ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף. וגם עולה למוח שבראש, לחשב ולהרהר בהם ולהתחכם בהם. כמו שהאדם מקורו בלב, ומהלב מתפשט לכל האיברים וגם עולה למוח שבראש. כלומר, מה מסביר הרבי? רתיחת הדמים שבה החיוניות הביולוגית היא המשכן בו היוותה הנפש הבעמית לשכון, בהתאם לאופייה ששואף לחוויות גשמיות ומסעירות. וממבצרה הבסיסי הזה היא שולחת שלוחות לכל עברי הגוף. אפילו למוח שבראש, מה פירוש אפילו? כי הוא הבסיס של הצד הכנגד, של הנפש אלוקית. גם שם היא מנסה לחדור ולגייס את המוח לחשב ולהרהר בתכנון ועיצוב התאווה והתחכמות בדרכי יישומה בפועל. מאידך, איי משכנה של הנפש האלוקית, ממשיך הרבי הזקן ואומר, אך מקום משכן נפש האלוקית הוא במוחין שבראש. ומשם מתפשטת לכל האיברים וגם בלב, בחלל הימני, שאין בו דם. כמו שנאמר, לב חכם לימינו, והיא אהבת השם כרשפי שלהבת מתלהבת בלב משכילים המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם בדברים המעוררים את האהבה. וכן לא רק אהבת השם, וכן גם שמחת ליבב בתפארת השם והדר גאונו, כאשר עיני החכם אשר בראשו במוח חוכמתו ובינתו, מסתכלים בעיקר הדמלכה ותפארת גדולתו עד אין חקר ואין סוף ותכלית, כמבואר במקום אחר. וכן שאר מידות קדושות שבלב, מאיפה הם נובעים? הן מחבד שבמוחין. מה הסביר פה הרבי? האלוקית, שבאופייה היא חותרת אל האמת האובייקטיבית, ובורחת מהשוחד הסובייקטיבי של חוויות תאוותניות, שהן מעלימות על השכל, מרפלות אותו. לכן היא בחרה לה למשכן את המוח. הסטייל של המוח הוא מחפש מה צריך לעשות, ולא מה מתחשק לי לעשות. אלא שמהבסיס השכלתני של האלוקית, היא שולחת שלוחות לכל עברי הגוף. ואפילו אל הלב שהוא מבצרה של הבעמית, גם שם היא מנסה לגייס את רגשות הלב שתהיינה כפופות להתבוננות האלוקית שבמוח, ותתעוררנה באהבת השם ויראתו. אלא שכאן אומר האדמו"ר הזקן הסתייגות. יכולת החדירה של האלוקית אל הלב הוא רק לחלל הימני שבלב, שאין בו דם. אבל אינה מצליחה לחדור גם לחלל השמאלי. שם מבצרה התת-קרקעי הממוגן של הבעמית, הבלתי ניתן לחדירה, כמעט. בנקודה זו דרושה עברה. מה כל כך משנה בין החלל הימני לחלל השמאלי, עם שניהם בלב? גם תמוע מבחינה ביולוגית, אנטומית. מה שאומר אדמור הזקן, שבחלל הימני אין בו דם, ועל הידוע שבשני חדרי הלב פועם הדם. הרבי מלובביץ' באגרותיו מתייחס לשאלה השנייה, והוא מציין שלמרות שגם בימני יש דם, אבל הוא הדם המחומצן שבא מהריאות כשהוא ממולא ברוח חיים. אבל בחלל השמאלי מתקבץ הדם נטו החוזר מן האיברים. שם בדם החומרי שלא מעורב עם האוויר עם החמצן, הוא יותר משכנה של הבעמית. אחרי שמבינים את ההבדל הפיזיולוגי בין שני חללי הלב, אז כהמשך לזה אפשר אולי לשער שגם במישור הנפשי שמקביל לפיזיולוגי, יש הבדל בין רובד הנפש הבעמית השוכן בחלל הימני, לבין הרובד שלה השוכן בחלל השמאלי. מה ההבדל? התאוות הבעמיות הגלויות, הנרגשות במודע, שוכנות בחלל הימני. זה מקום הרגש הגלוי. ומאחר והן בתחום המודע, אז הן מסוגלות להיות מושפעות משידורי האלוקית, המשודרים על הגל של התבוננות מודעת, ואז החלל הימני שבלב מתמלא במוזיקה הרוחנית של אהבה ויראה להשם. אבל ישנו הרובד התת מודע של עצם מהותה של הבעמית, עצמיות האני של אני ואפסי עוד. שם אין קליטה לשידורי התבוניים של האלוקית שמשדרת מהמוח. שם במקלט הממוגן והמבוצר של הבעמית, ברוב המקרים, אין האלוקית מסוגלת לחדור ולכבוש. למעט צדיק גמור, עליו נדבר בעזרת השם בפרקים הבאים. אז ממילא החלל השמאלי, כנראה שהכוונה היא ששם נמצא העצם התת מודע של התאוות הבעמיות. כמו כן, הנפש הבעמית שהיא מתפשטת מבסיסה שבחלל השמאלי, גם היא מצליחה לכבוש לא רק את כלי המעשה והדיבור, אלא עלולה לחדור גם לבסיס מבצרה של האלוקית במוח. אבל גם שם היא יכולה רק לחשב ולהרהר שזה החלק השטחי שבמוח, שחושב ומתכנן איך לעשות את התאוות, אבל אינה מסוגלת לכבוש את עצם המוחין, שהיא החוכמה שבנפש, שהיא הראייה הוודאית התת מודעת שבנשמה, שמכירה באמת המוחלטת שאין עוד מלבדו. זה היא לא מצליחה לכבוש. ולכן גם אם קרה שהבעמית כבשה את כל ארץ ישראל שבנפש, ואפילו את ירושלים שבנפש היא כבשה, ואפילו החריבה את בית המקדש הרוחני, אבל תמיד יישאר איזשהו כותל מערבי שלא הצליחו מעולם להחריבו. הלמדת שכל צד מכלי השחמת הנפשיים, האלוקית והבעמית, יכול להגיע עד לשורה העליונה הנגדית שבלוח המשחק. אבל לא בהכרח הוא יגיע תמיד למט.
תודה לרב יחזקאל סופר, וזה הזמן להזכיר שמדי יום חמישי בערב בשעה 10:30, הרב סופר מוסר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייתא ברחוב רבי ישראל נג'ר ה-38 בירושלים, והציבור מוזמן.
אנחנו מתחילים את התוכנית עם סיפור, ואנחנו מסיימים כאמור עם וורט. בבקשה רב ברוד.
ובכן, וורט שגם קשור לנושאים שדיברנו בתחילה וגם קשור לפרשת השבוע. אחד מחסידיו של רבי חזקאל מקוזמיר בא אליו והייתה לו התלבטות. האם כדאי לו לקבוע את דירתו בעיר במקום שהפרנסה לא כל כך מצויה, או בכפר בין הגויים, אבל שם יש פרנסה בשפע. אמר לו הרבי, זה פסוק מפורש. השתומם החסיד, איפה יש פסוק כזה? אמר לו הרבי, כאשר משה רבינו שלח את המרגלים, הוא ציווה עליהם לבדוק האם העם יושב במחנים או במבצרים. מפרש רשי שאם הם יושבים בערי הפרזות, סימן שהם סומכים על גבורתם, ואם הם יושבים בערים בצורות, זה סימן לחולשתם. אומר לו הצדיק כך, מכאן אתה יכול למצוא תשובה לשאלתך. אם אתה חושב שאתה גיבור, הכובש את יצרו, אתה יכול לגור איפה שתרצה. אבל אם אתה לא בטוח ביכולתך לעמוד נגד יצר הרע, אתה צריך לגור במבצר, בעיר שיש בה רב, בית מדרש ושאר צורכי היהדות.
נקודה חשובה, חשובה למחשבה. ועל רקע הצלילים של חסידות בובוב, לא תבושי, אנחנו מסיימים את התוכנית בקל חסידים. תודה לך רב מנחם ברוד.
תודה לך חיים פלם.
בעזרת השם, בעזרת השם, בשבוע הבא.
ערב טוב.
תוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה, בכפר חבד. המקום הנכון, באופנה. נשמתה דאורייתא מזמינה לשיעור בספר התניא מרב יהודה כהן בימים ראשון עד רביעי, בשעה 9 בערב, ברחוב רבי ישראל נג'ר 38 בירושלים.